בוקר טוב לידי דמתי, ובוקר טוב לכל מאזיני הפודקאסט שלי, שהרבה זמן לא הספקתי להקליט פרק, אני חייבת להגיד, אבל עדי דמתי היא קודם כל חברה מאוד מאוד טובה שלי, והייתה לי הזכות להכיר אותה בקורס הנחיית קבוצות, נכון עדי?
אכן, כן.
ועדי היא מאמנת כלכלית, והיא גם עורכת דין, מאוד מאוד מוכשרת, שבעצם היום מלווה משפחות לצמיחה כלכלית, ומעבירה סדנאות והרצאות, והאמת שהזמנתי אותך, כי אחד הנושאים היותר מורכבים שהורים היום מתמודדים איתם, גם הורים למתבגרים, אבל גם הורים לילדים צעירים יותר, וגם הורים אפילו לבוגרים שאמורים להתחיל את החיים, ופתאום מוצאים את עצמם בגיל 19, 20, 21, 22, בבית, באיזושהי תחושה, מעורבת וקשה, שמצד אחד הם מרגישים חסרי יכולת או לא מסוגלים לצאת לחיים עצמם, להתפרנס, לדחות סיפוקים, לתכנן את עצמם בצורה כלכלית, גם לעבוד וגם ללמוד, לשכור דירה, לא לשכור דירה וכו', והרבה פעמים נשארים בתוך הבית בתובענות ובתלות. יש שם אומרים שאומרים לי, אני רוצה להוציא צו הרחקה, אני לא יכול להמשיך לממן את הילדים, שזה הצד של ההורים, ובצד של הילדים יש שם בסוף ילדים שגדלים בתוך איזושהי מציאות מאוד קשה של תחושת חוסר מסוגלות ותחושת חוסר אונים, שמביאה להמון עדוות של התנהגויות, אם זה סמים, אם זה בריחה, אם זה חרדה, אם זה קיפאון, כל מיני התנהגויות שבסוף אני אגדיר אותם כהתנהגויות שפוגעות בתפקוד התקין של אדם, לא נכנסת לפתולוגיות. זה בציר של הבוגרים יותר. בציר של הילדים היותר צעירים או בני הנוער, אנחנו רואים איזשהו דחף וסחף מאוד מאוד גדול מול כסף. זאת אומרת, כסף זה מה שמאפיין היום את מעמדי בעולם. אם אני הולך עם תיק של הרמס, לא יודעת אם אני בכלל הוגה את זה נכון, אבל עם איזשהו מותג, אם אני לא לובש איזשהו מותג, אם אני לא מתאפרת או נראית בצורה מסוימת, או אין לי ארגזים של כסף, כמו שילדים אומרים, אז אני לא שווה, אני בעצם לא יכול להיות חלק מהעולם הזה. וכסף הפך להיות איזשהו משהו שהוא היעד המאוד מאוד מרכזי. אנחנו יכולים לראות את זה גם בתוך תופעה מאוד קשה, שלא כל כך מדברים עליה, של נשר ממסגרות חינוך של ילדים שאומרים, אני רוצה לעשות כסף, אני רוצה לעבוד, או ילדים, אתמול שמעתי טיק טוק עצוב מאוד של כוכבת אונלי פנס, ומישהו לא מבין רגע זה מה שנקרא זנות וירטואלית, שהיא אומרת, אני עושה את זה בשביל כסף, אני משלמת מחיר, אני לא הייתי רוצה שהבת שלי תעשה את זה, אבל אני רוצה שיהיה לי בית, בגדים, בילויים, מחיר מאוד יקר לשלם את האינטימיות שלי בשביל זה. ואני אשמח שאנחנו ככה תתני לנו מהגיגי הזהב שלך והתובנות המאוד מאוד חכמות שלך לגבי כסף. ואחד הדברים שהתחלנו ככה, את ואני לדבר עליו לפני שהתחלנו את הפודקאסט, זה הנושא של מישור התודעה. שבוא נתחיל מהסיפור הזה. בעצם את היום שאת פוגשת משפחות ועוסקת בתחום הזה, מישור התודעה בהבנתך עד כמה הוא משמעותי ליכולת שלנו לחנך באמצעות הכסף ולחנך לשימוש בכסף. איפה זה נמצא היום בתוך מציאות שאת מכירה במשפחות?
אני חושבת שזה הכי משמעותי. כי כסף, וכולנו יודעים את זה, זה לא רק כסף. כסף זה עולם שלם שהקצה שלו זה איך אני חי. אבל הקרחון מתחיל הרבה למטה, באיך אני תופס כסף. ואם אני תופס כסף בצורה מסוימת, אז גם ההתנהגות שלי תושפע מזה, וככה המצב שלי גם בבנק. וכמו שאנחנו יודעים, החינוך מתחיל בבית. אמר רוברט קיוסאקי, שכתב את הספר אבא עשיר אבא אני, ושימי לב שכבר בשם של הספר, יש את הקשר בין הורים לבין כסף.
ברור, עשיר ואני, ברור.
והוא אמר, הסיבה שעשירים נהיים עשירים יותר, ועניים נשארים, הופכים להיות עניים יותר, זה שהחינוך לכסף הוא בבית, הוא לא בבית הספר. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות בעיניי, זה קודם כל לדבר על כסף. קודם כל עם עצמי. כי אם אני אחקור את התפיסות שלי, ואם אני אחקור מה אני מרגישה עם כסף ואיך אני מתנהלת, אז אני אוכל אולי להעביר משהו יותר מושכל לילד שלי. כי אחרת, אני משאירה את הנושא הזה, לכאורה לא מטופל, הילד שלי יסתכל עליי, יבין דברים כי הם קולטים הכל, וזה יתורגם להתנהגות. ואם אני לא אדבר איתו, אם אני לא אתקשר ערכים, למשל, או אם אני לא אתקשר חינוך, תזכרת את העניין הזה של השוואות, לנצח, כנראה, לרובנו, רוב האנשים הרגילים, לנצח, יהיה מישהו שישיר מאיתנו.
תמיד יש תחרות, ותמיד יש מעלינו ומתחתנו.
בדיוק.
בסוף הכסף הפך להיות איזשהו משהו שמגדיר אותנו. וזאת איזושהי בעיה, זה העולם הקפיטליסטי, שהוא קצת משתלט לנו על החיים. עכשיו, השאלה שאת אומרת תודעה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, בעצם את אומרת שהורה עובד קצת על אוטומט, והוא צריך היום לשאול את עצמו, אני עובד עכשיו 80 שעות ביום, ואני, מה המטרה שלי? האם המטרה שלי היא באמת לפרנס? האם המטרה שלי היא לחיות בחיים של נהנתנות? האם המטרה שלי היא להגשים את עצמי, אולי גם וגם וגם? רק כדי רגע להבין את הדיוק שלי עם עצמי, כי זה מאוד מתחבר לי גם בסוף אנחנו בלי מילים מעבירים המון מסרים, ושאנחנו עובדים כדי להגשים את עצמנו, או כדי לרצות או לפצות או להביא כסף מעבר למה שצריך, אנחנו פוגעים בהרבה דברים אחרים, נדבר על זה תכף, אבל את מדברת על התודעה, על רגע הצירה שהורה ממליצה שיעשה, וישאל את עצמו בעצם מה זה כסף עבורי באופן כללי.
בדיוק ככה.
אוקיי.
ואז כשאני אתחיל את השיח הזה עם עצמי, אני גם אראה למילים שאני מוציאה חוצה. אני למשל, לא מזמן, פתאום הבנתי שכשאני אומרת לילד שלי שאני לא רוצה ולא מעוניינת לקנות לצורך העניין סוני פלייסטיישן או כל דבר אחר, אז אני משאירה אותו עם תשובה שלא, והוא משם ילך ויתרגם, אין לנו כסף. אבל זה לא המצב. אני יכולה להרשות לעצמי לקנות הסוני הזה, אבל אם אני לא אקנה אותו, זה בגלל, למשל, ערכים. הורה אחר לא יקנה בגלל תיעדוף. כי הוא חושב שאם, למשל, אנחנו עכשיו, אנחנו נדחה סיפוקים, ואנחנו לא נרכוש כמה דברים, וככה אנחנו נוכל לחסוך כסף, ובקיץ, לתת לחופשה משפחתית בחוץ לארץ, אז מבחינתי, זה סדר עדיפות. זה לא בגלל שאני לא יכולה עכשיו לצאת ולקנות את הדברים האלה שהילד שלי רוצה, זה בגלל שאני חושבת שאני רוצה להוציא את הכסף על דברים טובים יותר. עכשיו, אם אני נעצרת בתשובה על הילד שלי לא, ואני לא מתקשרת לו, האם הסיבה היא חינוכית, האם הסיבה היא של סדר עדיפות, או האם הסיבה היא שכרגע אני לא רוצה, לא יכולה לרשות לעצמי, לא לנצח, אלא אני לא אגיד לו אין לי כסף, אני אסביר לו. ואז אני אצר אצלו הבנה אחרת לגמרי של מה זה כסף. אני אולי אצליח לנתק את התודעה שחלק מאיתנו חיים בה של הישרדות. ושל
אני חושבת שהרבה הורים היום חיים בתודעת הישרדות. זאת אומרת, כסף זה נכון. כסף הוא צריך אותו ברמה מאוד בסיסית כדי לשרוד. אנחנו כבר לא שם היום, אבל עדיין אנחנו חיים ברמה של הישרדות. כי היום אולי הורים תופסים, אם אני לא טס לחול, אז אני לא שורד. זאת אומרת, יש איזושהי עלייה של הרף, או התבוננות על כסף, או על חומר, בתוך החיים שלנו. ומה שאת אמרת לגבי, אני אגיד שלא, או הרבה פעמים הורים, לא יגידו את הסיבה האמיתית, כי הם מפחדים, קצת הולכים על ביצים. לפעמים זה בסדר גם להגיד, שאני לא קונה סוני פלייסטיישן, כי אני לא מסכים. יש לי כסף, ואני לא מסכים. לפעמים הורים משתמשים בכסף, או בקושי הכלכלי, או אולי מייצרים אותו, רק כדי לא להתמודד עם דברים אחרים. זה בסדר לומר, אני לא מסכים לקנות חולצה בסכום הזה, לא כי אין לי כסף, אלא כי אני לא מסכים שתקנה אותה. זה בסדר לומר, אני לא מסכים לקנות את המכשיר הזה, כי אני רוצה לעשות סדר עדיפות או דחיית סיפוקים. דרך כסף אפשר גם לחנך להמון המון התנהגויות וערכים שהם סופר חשובים בלי קשר לחומר.
לגמרי. עכשיו בואי נסתכל רגע על הצד השני. יש הורים שחוו מצוקה כלכלית, שעדיין אולי חווים מצוקה כלכלית, אבל הם כל כך חרדים לזה שהילדים שלהם לא ירגישו שונים, שהם ילכו ויוציאו את הכסף שאין להם על החולצה או על הסוני או על הנעליים. ובזה הם מחנכים אותם לדבר שאם נשב עם ההורים האלה, שהם הורים טובים, ואם נשב ונבדוק איתם האם לכך הם רצו לחנך אותם, יכול להיות שהם פתאום יבינו שהם פועלים בדיוק ההפך. כי מה הם עושים? הם מפצים את הילד על חוסר שהם חווים. הם גורמים לו להבין שאם לא יהיה לו את הדברים האלה, הוא לא יהיה שווה לאחרים. אבל אמרנו, לנצח יהיה מי שעשיר מאיתנו. זאת אומרת, הסולם שאנחנו צריכים לשאוף לחנך אליו את הילד, בכל מישור שהוא, אני חושבת, לא רק בכסף, אבל בכסף זה מאוד חזק, זה סולם עצמי. אל תסתכל הצידה וימינה ושמאלה כדי לראות איך לחיות, אלא תסתכל על עצמך.
אני יוסיף לדברים שלך ואני אגיד שצריך גם לחנך אותם, להסתכל קדימה, לחלום, וכשילדים מבקשים משהו, אני תמיד שואלת את עצמי, מה הסיבה ומה המטרה? כי לכל התנהגות יש סיבה ויש מטרה, ושילד, למשל, מחליט להשתמש בכרטיס האשראי של אמא שלו, ולקנות קורקינט בגיל 12 ב-8,000 שקל, כגניבה, אני קוראת לזה, זה המילה, זה גניבה של כסף. הוא בעצם עשה את זה מהסיבה שבה הוא מאוד רוצה משהו ולא מסוגל לדחות סיפוקים. המטרה שלו היא לקנות אופניים, ואולי הסיבה היא גם חוסר ההבנה שלו כסף, חוסר היכולת שלו להבין סובייקטיביות, צרכים, קשיים של האחר, ולא משנה מי זה. הוא לא יכול להכיל אחרות. ואיזושהי תפיסה מאוד מאוד קשה של מה שאני רוצה, אני חייב לקבל עכשיו. זה ילד שבעצם פוגש את המציאות מחר, בלי הכרטיס אשראי של אמא שלו, הוא נשאר חסר אונים, הוא נשאר אומלל. זה ממש אומלל. עכשיו, התופעות האלה שאומנם שהשמעתי לך את זה, זה היה נראה לך מדע בדיוני, אני פוגשת אותם יום יום שעה שעה, אנחנו גם, יש המון הורים שיכולים לשמוע אותנו עכשיו ולהתחבר לזה, שילדים משתמשים בכרטיסי האשראי של ההורים ללא רשות, יש איזושהי מתירנות כזו, שפה ההורים נתנו את הכרטיס אשראי בטלפון, לביטחון, שיהיה לו עצמאות, ואני שואלת, האם יצרנו פה ביטחון ועצמאות, או שיצרנו פה איזשהו פרצה שלא מאפשרת לילדים את מה שאנחנו ביקשנו דרך הכסף לעשות, זה לעשות בחירה. בבחירה יש ויתורים, ושוחחנו על זה את ואני לפני הפרק, ואני אשמח שתתני את הדגשים שלך לגבי הסיפור הזה של מידה בכסף, ואולי אפילו הגבלה.
אז אם אנחנו מדברים על הקשר בין כסף וחינוך, אז אני חושבת שהמילה גבולות היא ממש מתבקשת פה. כי בגבולות אנחנו בעצם מחנכים את הילד בהתאם לסולם הערכים שלנו, ואנחנו גם מציבים את התפקיד ההורי שלנו מול הילד. וגם בכסף, אם מגיל צעיר, אני אעביר לילד שלי את המסר שיש גבול. הוא מקבל בגיל צעיר 5 שקלים לקנות במקולת, מה שהוא רוצה, ובגיל גדול יותר, אם נסענו למשל לטיול משפחתי בחוץ לארץ, והקצבנו לילדים כל אחד סכום, שכל אחד יחליט על הסכום, והם יודעים שזה התקציב שלהם, אז הנה הגבול.
אני חייבת לעצור אותך ולהגיד, גם פה שכל אחד יחליט על הסכום, גם פה יש איזושהי אמירה שצריכה גם היא להיות עם גבול. זאת אומרת, חופש צריך להינתן עם גבולות תמיד, כי שאין גבולות יש איזושהי עריצות. אז אני אשמח שתתייחסי גם לנושא של זה הכסף שלו, שהוא עבד, וגם שאנחנו הולכים לחול ונותנים כסף, או גם דמי כיס שאנחנו נותנים, גם פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הגבול, כי לתת לילד, סתם אני יכולה להגיד, 1,000 שקל בחודש דמי כיס, זה נראה לי מעבר לצרכים הנורמטיביים, התפקודים שילד צריך. והשאלה מה המטרה פה שאני נותנת יותר ממה שהילד צריך?
אז קודם כל, עצם העובדה שיהיה גבול היא החשובה. כי מול הגבול הזה, מול המספר, הילד יכול להתחיל לגבש הרגלים של תקציב, מה יש לי ומה אני מוצא, וכאן ההורה ייבחן. כי אם הילד יעבור את הגבול, את התקציב, האם הוא ימשיך וייתן לו כסף? שם ההורה ייבחן באמת בהצבת הגבול. עכשיו לגבי כמה צריך להיות הסכום. אז פה יבוא לידי ביטוי גם המצב הכלכלי של אותו הורה, וגם האם הילד עובד, האם יש לו כסף משלו. פה יש יותר גמישות, אבל כן, בהחלט, אני חושבת שללמד ילדים ערך כסף, ודיברנו על זה מקודם, כאב התשלום. זאת אומרת, אם אני מחנכת את הילד שלי על כסף, אז רצוי מאוד שבהתחלה זה יהיה עם כסף מזומן, כדי שהוא יבין בכלל מה זה להיפרד מהכסף. כי היום הרי אנחנו מושיטים את הטלפון, ובזה זה נגמר, הצפצוף הזה, שמודיע לנו שירד כסף, ואנחנו מהדור עוד שיודעים מה זה כסף שיורד. הילדים שלנו לא מבינים מה עומד מאחורי הכסף. כשהילד בן ה-12...
את מתכוונת מה עומד מאחורי הטינג של הגיהוץ. נכון. בסדר? זה נקודה סופר חשובה, כי אין פה משהו קונקרטי שילד רגע ממש יכול לחוש את השטרות, את המטבעות, ולהבין, שילמתי עכשיו 1,000 שקלים, 500 שקלים, אין להם את היכולת הזאת להבין, בטח שהם גם פורסים לתשלומים, הם בכלל מאבדים את זה.
ותוסיפי את זה לזה, שילד בן 12 כנראה גם לא חווה עבודה, או לא הרוויח בעצמו, לא עבד בעצמו בשביל כסף, אז הם גם לא יודעים לחבר את הכסף למאמץ שעומד מאחוריו. ופה זה כבר לא קשור אם אתה עשיר או אתה עני, להפך, הורים עשירים צריכים להיזהר יותר, כי הם יכולים להרשות לעצמם, אבל דווקא הורים עשירים ודווקא הורים עניים, אני חושבת שאלה שני הקצוות שעלולים ליפול יותר מהורי רגיל, דווקא בגלל שכסף הוא לא אישיו, או בגלל שכסף הוא אישיו, וזה מתחבר לתפיסה. אם אני אחבר כסף למסכנות, או אם אני אחבר כסף לפיצוי, אז אני אעביר לילדים שלי מסרים שבעצם יפגעו בהם. אז זה מתחיל בשיח הפנימי, זה עובר לשיח החיצוני איך אני מדברת על כסף, זה מתרגם לפעולות שלי מול הילדים שלי, וגם מול עצמי לגבי על מה אני מוציאה את הכסף. כאשר אני מקבלת החלטות האם לשלם על חוג נוסף, או לחילופין על, לצורך העניין, לשדרג את האוטו, אז אני בעצם עושה פה בחירה ערכית. עכשיו, כל עוד אני לא מודעת לבחירה, אז אני עלולה לבחור שלא בהתאם לערכים שלי. ואני, אין פה שום אמירה שיפוטית, אני רק רוצה להציף את העובדה שההתנהגות שלנו בעצם משקפת גם את עולם הערכים שלנו, וגם יש בה אלמנט חינוכי כלפי הילד, כאשר אנחנו בוחרים כך או אחרת.
יש בה אלמנט חינוכי מובהק לדעתי, ויש פה הרבה סחף. עכשיו, יש תודעה שאם מדברים עליה, היא מושפעת מאוד מאוד מהמדיה, היא מושפעת מאוד מלכולם יש, אז אני מרגיש שאם לכולם יש, ואני לא קניתי לבן שלי, לבן או לבת שלי איזושהי חולצה, או איזשהו חומר, אז עכשיו בגין זה ינדו אותו חברתית, או לא יהיו לו חברים, אז פה התודעה בעצם מייצרת חינוך לקוי. ההבנה של הורים רגע זה לעצור ולשאול את עצמי שאלה, לא צריך להיות אקדמאי בשביל להיות הורה טוב, אני צריכה הורה שעוצר ומתחבר ושואל את עצמו את השכל הישר, האם, וזה מה שאני גם אומרת לילדים שלי, וגם לילדים שאני פוגשת בקליניקה, האם היית רוצה שיבחרו אותך על בסיס העטיפה שלך, או אם היית רוצה שהחברים האמיתיים שלך יהיו חברים שלך, גם שאתה לא גר בדירת פאר. פעם אמרה לי מישהי שהיא רוצה לגור בטירה, שתבינו עד כמה הם עסוקים בדבר הזה. האם זה החברים שהיית רוצה שיבחרו אותך? זאת אומרת, אני אוהבת מאוד להפנות את השאלה הפוך, ולשאול את הילדים שבהם אומרים לי, לכולם יש אוטו שהם מוצאים רישיון. אז קודם כל לא לכולם יש. בואו ניקח את המילה הזאת. כולם, אף פעם, תמיד, כל הזמן. כל המילים האלה הם מילים שצריכות מיד לעורר בכם איזשהו ברקס. זאת אומרת, אין דבר כזה לכולם. דבר שני, אני לא אמא של כולם. אני אמא שלך. ועכשיו השאלה, האם זה מה שבאמת חשוב? ואנחנו קצת מפחדים לדבר עם ילדים על כסף, על כל הסיפור של לפתוח, למשל, את התקציב של הבית. כי הרבה הורים יגידו, אני לא רוצה להכניס אותו לחובות שלנו, או לקשיים שלנו, שלא יהיה לו קשה. מה את חושבת על הסוגיה הזאת של בעצם לחשוף ילדים למציאות הכלכלית, הביתית, המשפחתית, אני לא חושבת שזה בעיה.
אני חושבת שקודם כל זה תלוי גיל, אבל אני חושבת שאם אני חושבת ומשתדלת לחשוב במונחי שפע, אז קל לי יותר לתקשר את זה. אני לא תמיד חייבת לתת להם מספרים מדויקים, בטח לא בגיל צעיר. אבל אני יכולה לספר להם מאיפה מגיעות הכנסות של הבית. ואם יש לנו למשל גם מקורות הכנסה פסיביים. ואני יכולה לקחת אותם לעבודה כדי שהם יראו שאני עובדת קשה בשביל הכסף הזה. ואני יכולה לשתף אותם בתכנון למשל תקציב לטיול. או לומר להם, חברים, השנה יש לכם, סתם אני זורקת, בסדר? 1,000 שקלים לענייני מחשבים, משחקים, whatever. תחלקו את זה איך שאתם רוצים. אני יכולה דרך החשיפה המדורגת והמבוקרת הזאת להפוך אותם לשותפים שלי, לסגל להם איזשהם הרגלים של סדרי עדיפויות, בחירה במקום ויתור, וככה להשיג את שתי המטרות, לא להפוך כסף כמו שהרבה פעמים ההורים שלנו הפכו למשהו שלא מדברים עליו, שחווים אותו, שמרגישים כלפיו, לפעמים רגשות לא פשוטים, שמניע אותנו, אבל לא מדברים עליו.
את יודעת, ההורים שלנו אולי לא דיברו עליו, כי זה היה משהו מאוד הישרדותי. היום, שאני אומרת להורים, את יודעת, אני לא חושבת שזה נורא לקחת חבורת מתבגרים, ולהושיב אותם, וגם בואו תבינו שנייה איך מתנהל בית. אני עשיתי את זה עם הילדים שלי, ופתחתי, ואמרתי, אנחנו משלמים ארנונה, איקס, חשמל, מים, גז, רכבים, ביטוחים, אוכל, קניות. זאת אומרת, שלפני שהתחלנו לצחצח שיניים בבוקר, אנחנו, ההוצאות הקבועות של הבית הם איקס שקלים. שילד שומע את זה, אז זה חשוב איך אנחנו מתווכים את זה. זאת אומרת, אני לא עכשיו באה לעשות את השיחה ולהגיד להם, תראו כמה אני מסכנה, וכמה אנחנו עובדים קשה, וכמה אתם נטל. זה לא שם. אבל זה רגע לתת להם להבין. אני לא יכולה לצפות מהם לדעת להעריך את הכסף, אם אני לא מלמד אותם באמת מה המשמעות שלו הקיומית בתוך התא שאתה גר בו. ושילד מבין את הדבר הזה. ויחד עם זה אנחנו אומרים, יש כסף או אין כסף, זה לא רלוונטי להגיד את זה, זה רלוונטי להגיד מה באמת צריך כדי לחיות פה, ומה המשמעות וכמה אתה מרוויח, ולעשות שנייה את ההשוואה בין שעת עבודה שהיא היום 30-35 שקלים במקרה הטוב לילדים צעירים, לבין מה שאנחנו היום צריכים לשלם פה כל יום בבית. אז ילד יכול רגע ללכת עם איזושהי מחשבה. עכשיו, מה שהורים נורא מפחדים, שהילד יהיה עצוב, או שזה יהיה לו קשה, או שהוא יפחד. אז אני רוצה להגיד משהו לדבר הזה. ילדים שחווים רגשות, יחוו אותם תמיד בחיים שלהם. אני מעדיפה שהם יחוו את הרגש הזה, אולי קצת עצוב גם אפילו, או אולי קצת, אני לא יודעת אם הוא קשה, הוא לא ה-happy-happy, אוקיי? תחת המעטה שלי, עם החיבוק שלי, ותחת הסבר, עם תקווה, במקום של לחנך, מאשר שהוא יחווה את זה, שהוא יגיע לחיים, והוא יחשוב שהוא עושה ארגזים של כסף בצ'יפס. כי היום ילדים, מה שעוד יושב, שגם על זה אני רוצה שאני אדבר, יושב להם בתוך המוח שהכל אפשר לעשות נורא מהר. אני יכול להיות כוכב טלוויזיה בצ'יפס, אני יכול לעלות פוסט לפייסבוק, לאינסטגרם, ולקבל 10,000 שקלים. אני יכול, כמו שאמרת בתחילת השיחה, שיש היום מקצועות חדשים, אז יש נכון אנשים שהם משפיעני רשת, שעושים הרבה כסף בקצת זמן, אבל זה לא, הם כאילו לוקחים את זה קצת למקום שככה זה היום. אני אשקיע במניות, היום את רואה ילדים מאוד צעירים, רוצים לשקיע במניות, שזה מהמם בעיניי, אבל באיזשהו מקום צריך לאזן את ההיפר הזה שהם נמצאים בו, זה גם משפיע על תודעה של ילדים.
העלית פה המון 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 נקודות, ואני מנסה לחשוב איך לארוז, אולי הכותרת צריכה להיות להשאיר את השיח. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאמרנו שצריך לדבר על זה, אז אפשר לדבר על זה בכל מיני דרכים. למשל, כשאת אומרת שהורים מפחדים לדבר כדי שילד לא יפחד, אז ישר מה שאני חושבת זה כשילד חש שיש מצוקה, הפחד גדול יותר כשאתה מתמודד עם הלא נודע. אנחנו יודעים את זה הרי, שכשאתה לא מדבר על דברים, כשאתה לא יודע מה התמונה, הפחד יכול לגדול ואולי גם תחושת חוסר אונים שתצמח עם הילד לתפיסה של כסף כמשהו מפחיד שגורם לי לחוש חוסר אונים. דווקא אם ההורה יושיב את הילד ויגיד בלי מספרים, אוקיי? אנחנו עכשיו בתקופה קצת יותר לחוצה, אבל יש לנו תוכנית, אנחנו עכשיו נצטמצם בזה, ואנחנו נעשה את הזה, ואנחנו ככה אנחנו נדע לצאת מזה. אני חושבת שהילד ירגיש במקום יותר בטוח, כי הוא יודע שיש פה מבוגר שאפשר לסמוך עליו, והוא יודע שהמצוקה הזאת היא דבר זמני ולא קבוע, והוא מקבל ככה כלים לחיים. דבר שני, כל הנושא של המשפניות, או עבודה, או מה שזה לא יהיה, אז זאת פלטפורמה מעולה לדבר עם הילד, א' על אינטרסים. הרי הילדים שלנו צופים בכל מיני סרטוני טיק טוק ובכל מיני אינסטגרם של משפיעניות, משפיענים, וצריך לתווך להם את עולם האינטרסים שעומד מאחורי הדבר הזה. מצד אחד, המשפיעניות האלה מקבלות על זה כסף. אז שיהיה לו ברור, כמו שהוא נחשף לפרסומות דרך היוטיוברים למיניהם, והוא לא יודע שמדובר בפרסומות, לספר לו בצורה כמעט אגבית, לא בצורה חפרנית, לא בצורה של הטפה. להסביר לו, לחשוף לו קצת מהעולם הזה שמאחורי הקלעים, ואיך הוא בעצמו, זה ש... דעת מה אומרים, אם אתה לא משלם כסף, אתה בעצמך הפרודקט, אז להסביר לו שבעצם כאשר היוטיובר הזה מכניס את האח שלו לחנות ונותן לו כל מה שהוא רוצה, זה בגלל שהוא מקבל את זה בחינם, כדי שהוא הילד ילך ויבקש מההורים לקנות את הדבר הזה. והנה עוד הזדמנות לדבר איתו. עכשיו רגע בוא נדבר, אתה רוצה את הדבר הזה. למה אתה רוצה את זה? האם בגלל שאתה חושב שזה יפה? האם בגלל שזה ירגיש לך, אתה תרגיש שייך? האם בגלל שאתה רוצה את זה? לא תמיד נקבל מהם תשובות, אבל נעלה את השיח הזה, המחשבה. לתודעה, את ה... לא ללכת אחרי העדר, אלא לשאול את עצמנו למה ומה הסיבה שאנחנו עושים את זה. והנה, נתנו לו כלי, גם אם הוא לא ישתמש בו.
הוא ישתמש בו. הרבה פעמים הורים חושבים שאם עכשיו הוא לא ענה לי, אז הוא לא הבין. אז תבינו שהסימונים הם מטפטפים כמו מים שמחלחלים בתוך סדקים. ואנחנו, שאנחנו אומרים אמירה כזו, או שואלים שאלה, זה כמו לזרוק להם קצת דופק לתוך המוח, והם מתחילים להדהד את זה. עכשיו, השאלה היא, עד כמה הקשר שלי עם הילד הוא כזה שהטפטופים שלי מהדהדים אותו? זו שאלה ראשונה, שגם היא יושבת בכלל על כל הסיפור של משפחתיות וקשר ותקשורת, שהוא הבסיס שדרכו אנחנו צריכים לחנך, ועליו יושב אחר כך על סיפור של הכסף. וגם חשוב, זה נכון שצריך להסביר להם מה שניסית להסביר, לפחות מה שאני הבנתי זה ללמד אותם לצרוך את המידע בצורה נכונה. ואני חושבת שילדים היום כן יודעים, לפחות בני נוער, שמי שמוכר לנו עכשיו הפקת פלאים, שתעשה לנו, תוריד לנו את הקמטים, מקבל על זה המון כסף, ואין לזה שום הוכחה במציאות. ועדיין, זה מאוד מאוד יושב שם על רצון של סיפוק מיידי. זה יושב על הריגוש הזה שקניתי, שגם לי יש. זה יושב על הרבה צרכים נוספים, כמו שייכות, כמו ערך, כמו איזשהו רצון להוכיח לעצמי שגם לי יש. וזה על השוואתיות ותחרתיות וכל זה. זה נקודות שאנחנו צריכים בחינוך לעבוד עליהם גם באמצעות הכסף. ולשאול כל הזמן, האם באמת זה שווה את, את הדבר הזה שאתה קונה? את יודעת, אמא שלי, הפרסייה, אני תמיד הייתי אומרת שהיא הייתה מותחת את הכסף. היה לה 10 שקלים, היא הייתה מחלקת אותם לכולם, וכולם היו יוצאים מרוצים. זאת אומרת, היא נתנה לכל אחד את מה שהוא היה צריך, ולא בהכרח את מה שהוא רצה. היא לא עשתה את זה ממקום של... אני תמיד זוכרת את הגוף שלה ואת העיניים שלה ואת הצורה שבה היא דיברה. היא לא נכנסה להתגוננות. היא תמיד שאלה מה את צריכה, מה אתה צריך, והיא אומרת אוקיי. והייתה מחלקת מתוך מה שהיה לה ולא היה לה הרבה. היא אף פעם לא רחמה עלינו, שזה אחת הנקודות הכי מרכזיות. ואני זוכרת, את יודעת, שגדלנו והתחלנו כבר להתפרנס לבד, ועדיין דיינו בבית, והייתי נגיד קונה חולצה סתם באיזה מותג, והייתי מביאה והייתי מראה לה, ושהייתה שואלת אותי כמה זה עולה, אז היא הייתה אומרת לי בסוף, היא הייתה אומרת את זה במבטא פרסי כזה, זה חוט, בד וקפטולים. ככה הייתה אומרת. בסוף, להורים שלי באיזשהו שלב בחיים, שכבר היו יותר גדולים, לא היה חסר כסף. אבל אמא שלי הייתה הוכחת לשוק הקרמל, ולקנות חולצה סוג ב' ולתקן אותה ב4 שקלים, ולהיות מרוצה. כי המטרה של הבגד היה להתלבש, לא לדגמן. אז נכון ש... זה לוקח אולי לקצה של אפילו סגפנות, כי היא גדלה במשפחה מאוד ענייה, והכסף בעוני הוא כן מביא אושר. כשאני מתחת לסף בחרפת רעב, אז כסף יכול להביא לי אושר, באלף. אבל אנחנו לא נמצאים היום שם, וכסף לא מביא לנו אושר, הוא מביא לנו דאגות. וכן, באיזשהו מקום לקחת מהם את ההבנה הזאת של מה בסוף, מטרת הבגד. והאם באמת זה הגיוני לשלם עכשיו אלפי שקלים על איזה חולצה שלא יודעת מי חתם עליה, שבסוף היא הייתה מראה לי, אמא שלי הייתה תופרת במקצוע שלה, שזה בסוף אפילו האיכות הכי, הכי גרועה שיש, העיקר זה המותג, ותמיד אתה אומרת לי, את המותג, את זאת ה... איך הייתה אומרת? הבגד לא עושה את האדם, האדם עושה את הבגד, משפט מאוד פשוט, מאוד נכון, שזה איזה שהם ערכים שאולי אותם אנחנו צריכים לקחת לחינוך הפיננסי.
שימי לב, קודם כל, איך את מדגימה בדברים שלך את איך שהחינוך לכסף עובר מדור לדור, הזכרת גם את אמא שלך וגם את הבית שהיא גדלה בו, ואיך זה משפיע על ההתנהגות ועל התפיסות שלנו. ואני כן, אני חושבת שבאמת חלק מהשיח עם הילד צריך להיות, בגלל שאנחנו בעידן של שפע, הוא צריך להיות על ההבדל בין צריך לרוצה. זה בסדר לרצות, אני חושבת שזה מאוד בסדר לרצות. אנחנו לא צריכים לעצור את עצמנו, להפך, אנחנו צריכים לטפח בילדים שאיפות ורצונות, אבל בואו נבחין בין הצריך לרוצה, ולגבי הרוצה, בוא נעשה תוכנית, איך אנחנו מגיעים לשם. איך אנחנו, באמצעות הרגלים נכונים, של מה שאנחנו מקבלים, זה יכול להיות דמי כיס, זה יכול להיות עבודה בקיץ, איך אנחנו, באמצעות הכסף הזה, חלק ממנו אנחנו צורכים, בכיף, למה לא? עבדנו בשבילו. וחלק ממנו אנחנו חוסכים, למה? בשביל לקנות את הדבר הזה שאנחנו מאוד רוצים, אבל הוא קצת יותר יקר, או קצת פחות מוצדק מבחינת ההורים להוציא עליו כסף. אז... הנה, הכל מתחבר מתודעה, ערכים להרגלים, וחינכנו את הילד להתנהל עם כסף. עכשיו, אם הוא עובד, אנחנו גם יכולים לתרגם לו את זה. בדיוק כמו שאמרת מקודם, לשעות עבודה. הנעליים האלה, כמה הם בשעות עבודה שלך? אם אתה מרוויח 30 שקלים לשעת עבודה, והנעליים עולות 300, עכשיו בוא תחשוב, האם שווה לך לעבוד 10 שעות בשביל הנעליים? או אולי יש לך עוד... 2-3 זוגות בארון, וזה הזוג הרביעי, אז כבר פחות שווה לך לשים את הכסף הזה. זאת אומרת, אני, ההורה, יש לי תפקיד מכריע, אני חושבת, בגיבוש התפיסה של הילד על כסף, בגיבוש מערכת היחסים שלו עם הכסף, ובהרגלים שאני מקנה לו. עכשיו, דיברנו מקודם גם על מודלינג. אמא שלך בעצם עשתה לך מודלינג. עכשיו, זה לא משנה אם בחרת לאמץ אותו או לא. היא חיה את מה שהיא דיברה עליו. היא חיה בהלימה עם הדיבור שלה ועם הערכים שלה.
ולכן זה מאוד מאוד עבר, בלי שום מילים, אוקיי? וזה מה שהיום מורים, זה מה שאני מנסה, שאני חושבת שאנחנו מנסות פה רגע להסביר. זה בסדר שהורה יגיד אין, או אין לי עכשיו, או אני לא מוכן, או אני לא חושב שבגלל שאיזה יוטיובר החליט שצריך לקנות עכשיו... משהו ספציפי, אז עכשיו אני עומד דום, ואני מעדיף אולי לעבוד שעה פחות, ולהיות עם הילדים שלי, כי גם הסיפור של כסף השפיע גם על כל התא המשפחתי, בהיבט של הערך של המשפחתיות. היום הורים כמעט לא פוגשים את הילדים שלהם. היום ילדים מסתובבים עם אייפון שעולה 5,000 שקלים, אוקיי, תחשבי רגע, היום את מסתכלת על הופעה של ילד שיוצא מהבית, זה עשרות אלפי שקלים לפעמים. לצד זה יש המון המון צרכים נוספים, יש תכף מסיבות סוף שנה, מסיבות פרום היום, כניסה אליהם עולה 500-600 שקלים. זה לא נגמר, אתמול דיברתי על זה עם איזה מתבגרת, זה לא נגמר בכרטיס כניסה, זה ממשיך בסמלה, נעליים, איפור, צלם, בחתונה שלי, לא התכוננתי ככה, בוא נלך לימי הולדת, בוא נלך לבת מצוות, בוא נלך למסיבות, בוא נלך לבשתי כבר תלוק הזה, בגדים הפכו להיות משהו חד פעמי, איזושהי רדיפה בלתי נסבלת, מוגזמת, לצד השני, כאילו אני לוקחת את הסגפנות אולי של אמא שלי, שהייתה קונה חולצה בשוק הקרמל ומתקנת אותה, למה שקורה היום, ואני חושבת שהיום זה מוקצן לצד השני, עם הרבה הרבה יותר סבל, מלהיות אולי אפילו בעוני, בסוג של עוני.
אני מסכימה, אני חושבת שהנראות אצל הילדים שלנו, והמותגים הם יותר משמעותיים ממה שהיה בדור שלנו. וגם פה אני חושבת שיש לנו תפקיד. קודם כל, האם אנחנו חיים באיזון? האם אנחנו רודפים אחרי מותגים? האם אנחנו צופים, צופות בסרטונים של משפעניות באינסטגרם, ובעקבות כך קונים בלי לתת לעצמנו דין וחשבון? האם אנחנו נכנסים למינוס כדי לממן חופשה בתאילנד? כל הדברים האלו, אם אנחנו נעשה דבר אחד ונדבר דבר אחר, זה לא יעבוד. ולכן אני חושבת שהשינוי צריך להתחיל קודם כל בהסתכלות אמיתית פנימה ועל איך שאני חיה, ואז אני אוכל להעביר את המסר בצורה שהיא יותר הולמת, והילד יקשיב לי בצורה יותר מכבדת, כי הנה אני חיה את מה שאני מדברת. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יבחר לו לאמץ. אני חושבת שגם השליטה שלי בסוף על הילד היא מוגבלת, היא לא בלתי סופית. אבל השליטה שלי על עצמי היא גבוהה יותר. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לו, אני מבינה שאתה רוצה מותגים או מסיבות, הכל בסדר. אני מקציבה לך לצורך העניין, נניח, סתם אני זורקת סכום, 200 שקל בחודש. זה הילד מהכיס שלך. ואתה צריך להסתדר. מעבר לזה, אני קונה לך את מה שאתה צריך לבית הספר, אני קונה לך מגדירים, ואני עכשיו דאגתי למה שחשוב לדעתי, נתתי לו גם קצת את המותרות, ומעבר לזה, א', הוא צריך לדעת אולי לצאת לעבוד, או לחסוך, או לנהל את ענייניו בצורה כזאת, שהוא יבחר במה שחשוב לו. אז אני יכולה להחליט בשביל עצמי כמה אני נותנת לו. מה הוא יעשה עם זה? גם הוא צריך לדעת להיקשה לפעמים, הוא צריך לבחור לו, לדעת לבחור לו נכון, בשביל ללמוד מזה איך בהמשך, שהוא כבר יהיה יותר מבוגר, ויהיה לו תקציבים יותר גבוהים, אבל גם אילוצים יותר גבוהים, הוא ידע, כמו שהוא יתנהג בקטן, הוא יוכל להתנהג בגדול. כסף קטן וכסף גדול, אין הרבה הבדל. אני אלמד אותו אולי אפילו, איך לקחת את מה שהוא חוסך, אם הוא באמת חוסך, ולהשקיע אותו. עכשיו, אם אני לא יודעת להשקיע, אני לא אוכל ללמד אותו. אז גם להקניית ידע יש קשר לכל הדברים האלה. אז או שאני ארכוש את הידע בעצמי, ובכך אני אעשה לו מודלינג, ואני אוכל גם להעביר לו את הידע, או שאני אפנה אותו.
או שאני אלמד איתו ביחד. אני חייבת להגיד שהסיפור הזה של לתת כסף, הוא סופר חשוב מה שאת אומרת, שהוא גם מייצר עוד משהו אחד מאוד מאוד חשוב, כי כשאני נותנת לילד X כסף, אני נתתי לו משאב. עכשיו, הוא צריך לדעת להסתדר עם המשאב הזה. זה בדיוק כמו שאני נותנת לילדים זמן מסך, ואז הם אומרים, תני לי עוד קצת. ואני תמיד אומרת להורים, זה לא העניין שהוא יהיה עכשיו עוד שתי דקות או עוד שעה במסך. העניין הוא ללמד אותו להשתמש במשאב. אם עכשיו נתתי לך 100 שקלים, ואתה תלך ותקנה בכסף הזה, ותצטרך לייצר מה שאת קוראת בחירה, שבכל בחירה יש ויתור, אז הילד הזה הוא לא מסכן שהוא היה צריך לוותר, אלא ברגע הזה שבו הוא מוותר, הילד הזה גדל מבחינה רגשית. עצם המצב שהוא יצליח לוותר ולבחור ולחשוב ולהתאפק ולדחות סיפוקים ולעמוד בדבר הזה מול המציאות, זה המקום שילד גדל. אם אני נתתי לו כרטיס אשראי פתוח, לא אפשרתי לו להיות בנקודת הזמן שבה הוא גדל נפשית, חוסן, דרך אגב, שזה המוצר שהורים נורא רוצים שיהיה לילדים שלהם, וחוסן הוא לא תוצר של טיפולים בקליניקה, הוא לא תוצר של טיפולים אצל פסיכולוגים, אומרת את זה כמטפלת, מטפל לא בונה חוסן. חוסן הוא תוצר של חוויה, ואם בחוויה הזו אני הלכתי וידעתי לבחור, ויכולתי לוותר על המכנס הזה, וקניתי אחד אחר, והסתדרתי איתו, שם אני מצליח להרגיש גם את הרגשות היותר מאתגרים, ושאני מכיר אותם, והם עברו אצלי בתוך הגוף, שאני אפגוש אותם במציאות, ולא יהיה לי אמא, אבא, מגונן עליי, בבגרות שלי, אני לא אבהל מהדבר הזה. וזה אפשר ללמד באמצעות כסף, באמצעות לייצר איזושהי מסגרת שמכריחה, אני לא רוצה לתת מסגרת שהיא נותנת את הכל, אני רוצה לתת מסגרת שמייצרת גבול, שמייצרת התגברות על אתגרים. זה משהו מאוד חשוב.
מאוד חשוב, זה גם נותן תחושת מסוגלות. נכון. הנה, אני יכול. ואם נחבר את זה גם יכולת לצמוח, כי אם אני חוסכת במשקיעה ואני צומחת, אני ממש רואה פידבק. אני מרגישה את התוצאות של הוויתור הזה שעשיתי, או של ההתאפקות הזאת שעשיתי, והנה אני צומחת, כי אני חוסכת כסף, אני מגדילה אותו, אני מבינה את כוח הכסף לאורך זמן. זה אני מדברת כאשר ההורה מקנה לילד שלו את הידע. והנה, לא רק שנתתי לו את הכלים של דחיית סיפוקים ובחירה ו... ערכים, גם נתתי לו את המסוגלות לצמוח. וזאת, אני חושבת, מתנה הרבה יותר גדולה מאשר לתת לו כרטיס אשראי בלתי מוגבל.
חד משמעית. בכלל אני חושבת שלתת כרטיס אשראי בלתי מוגבל זה טעות. בסוף חופש ללא גבולות מייצר עריצות ובאיזשהו מקום, איזשהו נרמול וחוסר כבוד לכסף ושיש חוסר כבוד לכסף. אז יש חוסר כבוד להרבה מאוד דברים אחרים. כבוד זה מילה מאוד משמעותית בבניית חוסן, בלהיות מה שנקרא בן אדם. ואני אחזור לאמא שלי, שתמיד אמרה, כל דבר שנוצר, יש לו משמעות. אפילו לקליפה של המלפפון שהייתה מקלפת, והייתה דואגת לא לזרוק את הפרי. אז זה מתחיל בדיוק במודלינג הזה, שאנחנו לא נצוחקים אליה, שאתה מקלפת את המלפפון, שהוא שקוף כבר, הקליפה שקופה. כי תמיד אתה אומרת, חבל על הפרי, תאכלו את כל הפרי. עכשיו, או את כל הירק, לא משנה. בסוף, זה בדיוק ה-walk to talk, כי מה שאני יאמין בו, בערכים שלי, אם אני אנחיח אותם, ממקום של אמונה, בצדקת הדרך שלי, וזה בסדר שבבית מסוים, יהיו ערכים מסוימים, ובבית אחר לא. זה בסדר, יש משפחה שיכולה לקדש את הערכים של תחרות, ויש משפחה שיכולה לקדש את הערכים של אחריות או מצוינות, או יושרה, או חברות, זה בסדר. הכל בסדר, רק תהיו באמת מי שאתם רוצים להיות, ותסתכלו במצפן המשפחתי שאתם מחנכים ילדים, איזה אדם אתם רוצים שיצא מהבית בגיל 20, איזה אדם הוא יהיה. ומשם תגזרו אחורה עכשיו את כל, גם דרך הכסף, הכסף הוא כלי מאוד חזק היום, באמת באמת לטעת את כל הערכים האלה, לחנך לצרכים האלה, וגם לבנות דרך אגב חוסן.
לגמרי. הזכרת את השאלה, איזה ילד אני רוצה שהוא יהיה כשהוא יצא מהבית, ובתחילת השיחה הזכרת את אותם ילדים שההורים כבר לא מצליחים לממן, שהם חיים על חשבונם, וזה, זה, זה, זו תוצאה. כי אם אני משמשת כארנק של הילדים שלי, בלתי מוגבל, אז לא נתתי להם, את הכלים ואת היכולת להתנהג אחרת. אני חטאתי לתפקיד ההורי שלי, מתוך פינוק יתר, מתוך גוננות, מתוך רחמים, ואז התוצאה תהיה, היא עלולה להיות, אוקיי? זה אני מניחה לא בכל מקרה, אבל היא עלולה להיות, שבגיל מבוגר הם יוצאים לעולם, ואין להם את הכלים להתמודד עם העולם, ואז יכול להיות שהם יחזרו וימשיכו ויחיו על חשבוני. אנחנו מכירים את זה, ואני מכירה את האנשים, ואני עובדת עם אנשים כאלה, שגם בשלב מאוד מתקדם, עדיין הולכים ומבקשים כסף מההורים, לא בגלל שהם לא יכולים להסתדר, אלא בגלל שהם לא יודעים איך להסתדר. וזה ההבדל. ואני כהורה, אני חושבת שהמשימה החינוכית זה לגדל ילד מתפקד, מסגשג, מצליח, ילדה שיודעת מי היא ויודעת לעמוד על הערכים שלה, וזה יבוא לידי ביטוי גם בכסף. אני רוצה שהיא תדע איך לנווט את הדרך שלה בעולם, שהיא תדע לחיות מתוך בחירה, מתוך תודעה של שפע. וכסף זה ביטוי מאוד מאוד משמעותי של הדבר הזה. שהיא תדע לייצר כסף, שהיא תדע להאמין שהיא מסוגלת לייצר כסף. אפרופו כל המקצועות של העולם החדש. אני ארצה גם אולי לספר לה בגלוי על הטעויות שלי. כדי שהיא תבין שגם אני עושה איזושהי רפלקציה וגם אני לומדת. כי אני רוצה שהיא תהיה גם היא.
שזה גם בסדר לטעות, זה גם חשוב.
לגמרי. זאת אומרת, השיח וההתנהגות שלי כמבוגרת, כאם, משפיע מאוד וישפיע מאוד עוד שנים קדימה. ליאורה, היום את בגיל
50.
50, מספרת על החינוך שקיבלת מאימא שלך.
נכון.
אז הדברים האלה הולכים איתנו, ולפעמים הם פוגעים בנו, לפעמים הם הבסיס והתשתית להתנהלות שלנו בעולם, ואנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים להעביר, ולראות שבאמת זה מה שאנחנו מעבירים, אנחנו לא אחד בפה, אחד בלב, או ליתר דיוק אחד בפה, אחד בהתנהגות, כי מה שיגבר זה ההתנהגות.
חד משמעית. את יודעת, כאילו אנחנו צריכות לסיים, ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שככה לקחנו מהפרק הזה, זה באמת העניין של תודעה, שהורים צריכים שנייה לעצור, לעשות עמודו, לשאול את עצמם מה המטרות, למה אני עובד ככה, האם אני חייב, אולי חשוב קצת להיות יותר בתוך התא המשפחתי, כי בסוף מצד אחד אנחנו מדברים על דור ש... מאוד הולך לעשות כסף מהיר וארגזים של כסף, ומצד שני זה הדור הזה שלא יוצא לחיים, זה קצת לא כל כך מסתדר בין, זה מראה כאילו את הפער בין מה שהרשת מנסה לייצר, או המשפיענים מנסים לייצר, לבין המציאות שיש תהום ענקית בסוף בין פרנסה ויכולת לייצר כסף מהיר לבין באמת המציאות, וזה כל הזמן מזכיר לי ילדים שלי פעם אמרו, אבא מדבר בטלפון ועושה כסף, אז אני אמרתי להם שבשביל שהוא יגיע לשלב שהוא יכול לדבר בטלפון להבנתכם ולעשות כסף, הוא למד עשרות שנים, הוא צבר. זאת אומרת, לקחנו והראינו להם תלושי משכורת שלנו, שהיינו בתחילת החיים, שממש התחתנו ומה הרווחנו ואיך היינו, מה שנקרא, חיים מהיד לפה, משקל לשקל, יש את הסיפור המפורסם עליי, שתמיד חמתי מספרת לילדים של שהיו לי מכנס מדהים ומכנסיים שחורים, שהייתי מכבסת תולה כל בוקר, כי לא היה לי, והיה תקופות שלא היה לנו, והיינו צריכים מה שנקרא להדק חגורה. והם לא מאמינים שזה היה המצב שלנו, אבל בסוף אי אפשר לצמוח ולגדול בלי להרגיש חסר, אי אפשר לצמוח ולגדול בלי לעשות ויתורים. כסף זה כלי מרכזי, אבל הוא לא זה שמייצג אותנו. ואני חושבת שהעניין של תודעה הוא נקודה סופר מרכזית שגם אני למדתי אותה ממך היום, שככה קצת מורידה אותנו לרצפה ואומרת, בוא נסתכל על כסף רגע, קודם כל פנימה לתוך עצמנו, מה זה אומר עלינו ומה המודלינג שאנחנו מייצרים החוצה לילדים שלנו, נכון? אז אני אשמח אם תתני ככה טיפים אחרונים להורים שהם יוכלו, מה שנקרא, לתייג, לשמור ולהתנהל מול הילדים שלהם, ומול עצמם גם.
אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה להורים, תתנהלו נכון עם כסף. זה עולם ומלואו. תתחילו, צאו לדרך. ואת זה תעבירו לילדים שלכם. והדבר הבא, אל תרחמו עליהם. אל תרחמו, אל תשתמשו בכסף ככלי לפיצוי, אלא לעצמה ולחינוך. תגשימו את הערכים שלכם באמצעות הכסף. כסף הוא לא המטרה, הוא אמצעי, בואו לא נתבלבל. ואם אני אזכור את זה, אז אני אקבל ככה תשובות לשאלות יומיומיות. זאת אומרת, אם יהיה לי את המוטו הזה, ואני אבין את התפקיד שלי, ואני אבין שהכסף הוא אמצעי ולא מטרה, אז כאשר אני אתלבט בשאלות יומיומיות, באיך ומה לעשות, התשובות יבואו מעצמן. אז תלמדו על כסף, תלמדו על כסף, תדברו על כסף, ותחקרו את התפיסות שלכם לגבי כסף.
וואו, מה זה היה כיף לשוחח את החגי? זה מזכיר לי את השיחות שלנו בקורס, היו כל כך מעניינות, אז אני בטוחה שככה מי שיקשיב ויקשיב לפרק הזה, קיבל לא מעט כלים ככה, כלים, אני אוהבת את הכלים האלה כי זה לא מתכונים, זה איזשהו כלי ששולח את הבן אדם להדהד את הסוגיות שעלו פה, ואני בטוחה שכסף מניע את העולם, אבל הוא גם כלי שעוזר לחנך, הוא לא כלי שמחנך, זאת אומרת, כסף לא יעשה אותך אדם יותר טוב או אדם יותר יכול, לפעמים הוא גם הרבה פעמים מייצר הזנחה רגשית, כי לפעמים אנחנו באמצעות הכסף מנסים פשוט לא להיות, או אמא שלי קרא לזה להזדקות על ההורות ולהביא אאוטסורסינג. אמא שלי כוכב את הפרק נראה לי. אז תודה רבה שהיית איתנו היום, ותודה לכל המאזינים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה ליאורה על ההזמנה, על הזכות ועל הכיף.
תודה, תודה מותק, שיהיה יום נעים.
לא מהמם. סלפי. אני מקווה